ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום בבקמה דף נון דלת. השיר מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וכיתובים, בנוסף להסבר פשוט לנלמד. אם יש באפשרותכם להקליק על דף מסומן, כדאי לעשות אותו עכשיו. תשימו לב, שיעורנו היום מתחיל בדף נון גימל עמוד ב', שש שורות מלמטה. אנחנו פותחים בדיבור המתחיל מהמשנה בדף נון ב', עמוד א', נפל לתוכו שור וכליו ונשתברו, ובהמשך המשנה אומרת, חייב על הבהמה ופטור על הכלים. הנושא שהוספנו בשוליים, כתבנו מחלוקת רבנן ורב יהודה בעניין חיוב בור על כלים שניזוקו בו. אומר הגמרא, מתניתין דלא כרב יהודה. המשנה שלנו שפותרת על נזקי כלים בבור, דלא כרב יהודה. דתניא רב יהודה מחייב על נזקי כלים בבור. ועכשיו המקורות לכל אחד מהצדדים. נתייחס קודם כל לפסוק שהגמרא תדרוש, והוספנו בשוליים שמות חף א' פסוק למד גמל. נקרא ביחד את הפסוק, וכי יפתח איש בור, או כי יכרה איש בור ולא יחסנו, ונפל שמה שור או חמור. פסוק למד ד', בעל הבור ישלם כסף ישיב לבעלה והמת יהיה לו. הגמרא, מי תעמד רבנן שפותרים על נזקי כלים בבור? דיום הקרא, ונפל שמה שור או חמור, ודורשים שור ולא אדם, חמור ולא כלים. אז על מיטת אדם ועל שבירת כלים, לפי הרבנן בעל הבור פטור. ורב יהודה שחולק אומר, או בפסוק שקראנו ראינו, וכי יפתח איש בו או כי יכרה, או לרבות את הכלים. ורבנן, אנחנו ממשיכים לדף נון דלת עמוד א', או המילה הזאת מבעיה לי לחלק, אומר רש"י בראש עמוד הלא תימה, אינו חייב עד שיפול שור, שם שור וחמור ביחד. זה מטרת או. ורב יהודה, הוא ממשיך הגמרא לחלק מ-ונפל נפקא, לשון יחיד. ורבנן, המילה ונפל זה לאו דווקא יחיד, טובה משמע, זה יכול להיות גם הרבה. וקורה שגם ברבים לפעמים המקרא משתמש בלשון יחיד, ורש"י מביא כמה דוגמאות על כך. הגמרא שואלת, אימה ונפל כלל? אנחנו מעלים שאלה של דרשה שנקרא כלל פרט וכלל. אז כאן הגמרא שואלת, למה שלא נאמר המילה ונפל כלל, שור וחמור פרט? ולפי חוקי המידות שהתורה נדרשת בהם, כלל ופרט אין בכלל אלא מה שבפרט. שור וחמור אין, מידי אחרינה לא. כלומר שר דברים מניין שיש חיוב על בעל הבור לפצות. כי לעת עתה יש לנו מה שנראה כלל ופרט, וזה יגביל את החיות בעל הבור לשור וחמור. אמרי, הגמרא עונה, וכאן אנחנו הוספנו משולשים בשני כיוונים, ובשוליים, תחת הכותרת נושא סלש מבנה, כתבנו חיפוש מקורות ששאר מילי, בנוסף לשור וחמור חייבים בבור, אם השפיץ הוא למעלה, אם זה אלו תשובות, והשפיץ למטה דחיות. אז אנחנו ממשיכים. למה שלא נגביל אחריות בעל הבור לשור וחמור בלבד? אמרי, הגמרא עונה, בעל הבור ישלם, שנמצא בפסוק סמוך, פסוק למד, קראנו אותו מקודם, חזר וכלל. אז מה המבנה מבחינת דרשת הפסוק? המבנה הוא כך, כלל ופרט הוא כלל. ומה זה אומר לנו? אי אתה דן אלא כאין הפרט. אפשר להרחיב לרבות דברים, אבל בתנאי שהם כאין הפרט, דומים. מה הפרט מפורש בעלי חיים? אף כל בעלי חיים. אז אנחנו נרבה, אבל כעת אנחנו דנים למשל לפי שיטת הרבנן, אנחנו לא מרבים כלים. שאלה, והשאלה הבאה בת ארבע שורות. אנחנו לפני שנתקדם, בכל אופן רשי מאיר מה שאנחנו אמרנו בעל פה, אף כל בעלי חיים לרבנן כמתרץ לה, דהיינו בזה אנחנו ממעטים כלים. ולרב יהודה, מה לגבי השיטה שלו בניגוד למה שאמרנו עכשיו? אתה אור, המילה אור, ורבי אף שאר מטרטלין, ולכן לא רק בעלי חיים אלא גם שאר מטרטלין בעל הבור יהיה חייב על הנזק שהבור גורם להם. אבל אנחנו ממשיכים כעת בגמרא עם שאלה. אי מה הפרט שור וחמור? מפורש, דבר שנבלתה מתערב במגע ומסע, כלומר שור שמת בלי שחיטה וחמור מתה, שניהם הם מתמים, תומת נבלה, ותומת נבלה באה לידי ביטוי במגע וגם במסע, אם אדם נושא הנבלה אפילו ללא מגע ישירה הוא נטמע. אז אולי נאמר, כמו שהפרט הפרטים האלו בשוב חמור יש להם את התכונות האלו, הנתונים האלו, אף כל דבר שנבלתה מתאמה במגע ומסע, אבל עופות לא, אם עוף ניזוק בבור אז לא יהיה חייב. אז אנחנו שואלים כעת, מנהלן שחייבים על נזקי עופות? הגמור עונה, אם כן, אם הפסוק לא בא לרבות עופות אלא רק דבר שנבלתה מתאמה במגע ומסע, נכתוב רחמן אחד פרטה, מזה שהתורה כותבת פרט נוסף שזה נראה מיותר, אז הוא בא לרבות עופות. הגמר שואלת, אתה אומר שאחד מהפרטים יש לנו שור וחמור, אחד פשוט מיותר? הגמר דוחה כעת בחמש שורות הבאות מה שאמרנו, אין כאן איזו פרט מיותר לרבות עופות. היי, נכתוב איזו פרט נכתוב ונוותר על השני. אי כתב שור, הווה אמינא, הייתי חושב מה בור חייב, קרב לגמי מזבח אין. כמו ששור אפשר להקריב אותו למזבח, שאינו קרב למזבח לא. אז, אבל בהמות שלא מקריבים אותם על המזבח, לא יהיה חייב. כתב רחמנה, חמור. חמור למשל זה דבר שאינו חיה תמאה, בכלל בהמה תמאה לא מקריבים אותו המזבח, בכל זאת בעל הבור חייב. ואי כתב רחמנה חמור, הווה אמינא הקדוש בבכורה אין, דבר שיש לו קדושת בכורה. אנחנו מכירים פתח חמור חייבים לפדותו, ואם לא עורפים את צווארו, אז אנחנו יודעים שזה דבר שקדוש בבכורה. אז אולי אם היה כתוב בתורה חמור כדוגמה, הייתי אומר רק דברים כאלה שיש להם קדושת בכור, שאין קדוש בבכורה לא. אבל ורשי מביא דוגמה, סוסים וגמלים, אז אם הם ניזוקו בבור לא היה חייב על הבור. ולכן מה שהוכחנו עכשיו, אין כאן פרט מיותר. רק נחזור על הנקודה האחרונה, לכן התורה כותבת שור שבא לרבות גם דבר שאינו קדוש ברוך הוא. כי חמור, נכון ששור עצמו הוא דוגמה, הוא דוגמה לדבר שקדוש ברוך הוא, אבל אני לא צריך שור בשביל זה כי יש לי כבר חמור. אז למה התורה כותבת שור? זה בא לרבות סוסים וגמלים. אבל בינתיים אנחנו עדיין בשאלה, הנה אנחנו מוכנים לרבות סוסים וגמלים כי הם דומים בשני צדדים לפרט, הפרט שור וחמור, גם סוס וגמל הם בעלי חיים וגם נבלתן מתמה. אז דבר שהוא דומה לפרט בשני צדדים, נניח נרבה אותם, אבל עופות לא, כי עופות דומות רק בצד אחד, דהיינו הם בעלי חיים אבל הם אינם מתאמים בתומת נבלה רגילה. יש תומת נבלה בעופות, אבל הוא לא תומה שבא לידי ביטוי במגע ובמסע. אז מניין לנו עופות שניזוק בבור שבעל הבור חייב, אלא אמר כך, והמת יהיה לו. ככה כתוב אצל נזקי בור. כל דבר מיתה, וגם עופות הם בני מיתה. הגמרא שואלת, אחרי הסוגריים, יש קטע שבסוגריים, והגמרא מקשה על, על הלימוד עכשיו, ונדלג. מה רואים אחרי הסוגריים? היי ומד יהיה לא, מבעי אלי לחדריו, אני צריך ומד להיות בשביל משהו אחר, לא לרבות עופות. זה יהיה השאלה. עכשיו, בשוליים, יש כוכבית, וכך כתבנו, אחרי הסוגריים, הגמרא מקשה על עצם הבאת הפסוק, ומד יהיה לא, כמקור שבו חייב בשאר מילי, לא, עופות. בתוך הסוגריים, הגמרא שואלת שתי שאלות, פניין כלים בבור, שאלה א', קשורה למקרא, שאלה ב', הקשורה למציאות. כעת נלמד את הקטע שבתוך הסוגריים. בין לרבנן דקה ממעטי להו לכלים, ובין לרב יהודה דקה מרבי להו לכלים, הגמרא שואלת, כלים בני מיתה נינו? רש"י מסביר בצורה ברורה את שאלת הגמרא. רש"י דיבור מתחיל כלים בני מיתה נינו בתמיהה, ולמה נקרא למתינו לרבנן? היינו אמרנו שלפי רבנן בו אינו חייב על הכלים, והם הביאו פסוק חמור שור ולא אדם, חמור ולא כלים. למה צריכים חמור? למה כלים? הרי הם אינם בני מיתה. ורבי יהודה, איך ימצאו רבינו? איך הוא יכול לרבות חיוב כלים בבור? הלא קרינה בהו, מה שכתוב בפסוק, והמת יהיה לו. אמרנו מוקדם יותר שרצינו לרבות עופות בגלל שהם בני תמותה. בסדר גמור, אז תרבה עופות, אבל כלים הם אינם בני תמותה. נחזור לגמרא. אמרי, התשובה לשאלה הזאת, שבירתן זו אי מיתתן. זה נחשב שהכלי מת, לכן שייך הפסוק והמת יהיה לו גם לכלים. שואל תרמר ולרב דימר, בור שחייבה עליו תורה להבלו ולא לחבתו. דבר שלמדנו באריכות בדפים קודמים, לפי רב בור חייב משום שיש בו הבל. זה ש בהמה נופלת ונחבט בו, זה לא המחייב, אבל ההבל הוא המחייב. אז אנחנו שואלים לפי רב, בין רבנן בין רב יהודה כלים בני אבלה נינו? אנחנו מבינים שבעל חיים מושפע מהבל, אבל כלי? אמרי הגמונה, בחדתי דמפקעי מהבלה. כן, כלים חדשים הם נסדקים, נשברים מהבל. הבל, אם הפירוש הדבר הוא חום או גזים, אנחנו לא ביררנו עד הסוף מה בדיוק המציאות של הבל, אבל הוא מהדברים אלו. אז בכלים, כן, אם הם כלים חדשים, אנחנו מתכוונים בעיקר בכלי חרס, הבל יכול להשפיע עליהם. בכל אופן, אנחנו אמרנו שיש לרבות עופות מהפסוק והמת יהיה לו, שבעל הבור חייב על עוף שניזוק בבור. הגמרא שואלת, קושיה חמש שורות, היי והמת יהיה לו, מבעי ללכת לרב, אני צריך והמת יהיה לו בשביל דרשה אחרת. דיאמר רב, השור פסולי המוקדשים שנפל לבור פטור. למה בעל הבור פטור על כזה דבר? אנחנו הסברנו לא פעם ולא אולי פעמיים גם כן, פסולי המוקדשים בכל אופן, זה בהמה שהקדישו אותו לקורבן ונפל בו מום, והבעלים פודים את הבהמה הזאת ויכולים לשחוט אותו ולאכול אותו בביתם. כמובן הם פסולים לקורבן, אבל אפשר לשחוט ולאכול אותם איפה שרוצים, חוץ מבית המקדש כמובן. בהמה כזאת שנפלה לבור, אנחנו לומדים מהפסוק הזה, והמת יהיה לו, שאין בעל הבור לא חייב. כי מה? כי הפסוק אומר, והמת יהיה לו במי שהמת שלו. יצא זה שאין המת שלו. כשאנחנו מדברים על מת שלו, הכוונה שהבעלים של הבהמה שבו חייב, הוא בהמה שהבעלים יכולים למכור את הנבלה, להכיל אותו לכלבים, ועוד ועוד. בקשר לפסולי המוקדשים אין אפשרות כאלו. יש הגבלות במה שניתן לעשות עם פסולי המוקדשים, ממילא זה לא נקרא שלא. אז אנחנו מהפסוק הזה והמדיה לא לומדים שיש פטור בפסולי המוקדשים שנזוכו בבור. מניין לנו שאוף חייב בבור? אלא אמר כך, כסף ישיב לבעליו, לרבות כל דעית לבעלים, כולל עופות. שואלת אומר, יחי אפילו כלים ואדם נמי. ואמרנו לפי הרבנן שדורשים מהפסוק שור ולא אדם, חמור ולא כלים, אבל אתה אומר לרבות כל דבר שיש לו בעלים, יש לרבות גם בור שניזוק בו, כלים, עבד שניזוק בבור. אמר קרא, שור ולא אדם, חמור ולא כלים. אז מכוח המיעוטים האלו אנחנו ממעטים אדם וכלים. ורשי כותב, שור ולא אדם שאינו מין בהמה. הערה שהיינו צריכים להעיר בתחילת המהלך, אבל גם עכשיו יותר טוב מאוחר מאף פעם, למעלה בשורה חמישית מלמעלה, מעל השורה, בין השורה עוד רביעית וחמישית, הגמרא שאלה בעצם, למרות שכתוב שור וחמור, אז היה מקום לחשוב, לדרוש פרט, כלל ופרט, ואין לאין לרבות שום דבר, אלא מה שבפרט. ואז שאלנו, הגמרא שואלת שם, שער מילי מניין דחייב בבור. כך כתבנו בין השורות, והוספנו קבקוב. ובהערה, אצל הכוכבית, כתבנו, סימנו בקבקוב את השאלה, ובהמשך, התשובה האחרונה במטרה להבליט, תחילתה וסופה של המהלך, למצוא מקור שבו חייב גם בשאר מילי. אז שאלנו שם את השאלה הזאת, ולמסקנה אנחנו קבקבנו גם פה, כסף ישיב לרבות, לבעליו, לרבות כל דעית לבעלים. זה התשובה לשאלה שנשאלה שמה בשורה חמישית. הגמרא ממשיכה, ולרב יהודה דקמר בי להו לכלים שחייב בבור, בשלמה שור ממעט באדם, אלא חמור ממעט בי. אנחנו הכרנו שיטת רבנן, חמור ולא כלים, אבל לפי רב יהודה חייב בעל הבור בנזק לכלים, אז מה הוא לומד מחמור, מהמילה הזאת? אלא אמר רב, חמור דבור לרב יהודה, זה יישאר כשאלה, וסה דעבידה לדברי הכל, זה לא קשור לענייננו, אבל רשי מביא את הרקע, ועוד מעט נראה, המילה סה בפסוק שדיבר על השבת העבידה, לכל הדעות, לא רק עבידה, לכל הדעות, קשיה, לא רואים מה דורשים, מה הם באים ללמד. ורשי אומר, וסד עבידה כיוון דכתיב לכל עבידת אחיך. למה לי דכתב רחמנה חמור ושור וסד וסלמה? ובפרק אלו מסיר דרשינן להו לכולו בר מיסד. בפרק שני שבא ומציע באמת דורשים את כל הפרטים, למרות שהפסוק כבר כולל את הכל לכל עבידת אחיך. כל הפרטים האלו יש להם לימוד, חוץ מסה, זה נקרא סה דעבידה קשה, מה הוא בא ללמד. ממשיך הגמרא, נפל לתוכו שור חירש שוטה וקטן חייב, מי שור חירש שוטה וקטן. אנחנו הבלטנו בצורת בית, ובשוליים גם יש הסבר, ארבע שלבים לברר מהו פירוש המשנה שור חירש שוטה וקטן. גם הוספנו אצל הגמרא מספרים, אז אפשר גם לראות בשורות הראשונות של עמוד ב' מספרים נוספים. אז אנחנו שאלנו מה פירוש המשנה. אי למה שור של חירש, שור של קטן, של שוטה, שור של קטן. והמשנה אומרת שהדבר הזה שנופל לבור, בעל הבור חייב. האם זה הפירוש הדבר, שור של הבעלים, הם הבעלים, חירי, שוטה וקטן, אז בתמיהה, השור של פיקח פטור, ורשי כותב, איך הפטריקה, איפה רואים פטור בפסוק? סך הכל, הפסוק אומר, ונפל שם השור או חמור. איפה רואים פטור כזה על שור שהבעלים שלו הם פיקחים? אמר רבי יוחנן, הוא נותן פירוש למשנה, שור שהוא חירש, השור עצמו חירש, שור שהוא שוטה, שור שהוא קטן. אז המשנה אומרת שאם כאלו נפלו לבור, בעל הבור חייב. אנחנו ממשיכים לעמוד ב', השור שהוא פיקח פטור, זה בתמיהה. למה? אמר רבי יומיה, לא מבעיה כמר. יש להסביר את המשנה באופן כזה. לא מבעיה, לא צריך ללמד שור שהוא פיקח, תחייב. אבל שור חירי שוטה וקטן, אימא חירשותו גרמה לו, קטנותו גרמה לו. ולפתר, ויש סיבה לפתור בעל הבור, כמה שמלן שבכל זאת בעל הבור חייב. הוא לא יכול לטעון, הנה הבעיה הוא בשור. אמר לי רווחה לרבינה, וכאן יש משולשים בשני כיוונים, ובשוליים תחת הכותרת מבנה כתבנו מעקב אחר הקושיות והתשובות. השפיץ למעלה קושיה, הפוך תשובה. אז קושיה, אמר לי רווחה לרבינה, הבאת תניה ונפל לתוכו בעל דעת פטור, שבעל הבור פטור, ולפי מה שרבי יומי אמר, פשוט שאם שור שהוא פיקח בעל הבור חייב, אבל כאן כתוב נפל לתוכו בעל דעת פטור, מה אליו שור בעל דעת? כמו הדוחה, לא, המלא לא, אדם, אדם שנופל לתוך הבור, בעל הבור פטור. אלא מעט האדם בן דעת הוא דפטור, הלאו בן דעת הוא דחייב. הייתכן כזה דבר שאם הוא לא בן דעת אז בעל הבור חייב? זה לא יכול להיות, הרי הפסוק אומר שור ודרשנו ולא אדם כתיב. אין הבחנה בין הכוחות הקוגנוטיביות של הבן אדם, אלא מי בן דעת שפטור מן בן דעת, דיינו אדם. אז על אדם בעל הבור פטור, אבל שור שהוא בן דעת חייב. המלא קושיה, ועד תניה נפל לתוכו שור בן דעת פטור. אז זה שוב פעם, אז קושיה, מה שראינו בשלב שלוש למעלה, שלב השלישי של רבי ירמיה שאומר, פשוט ששור שהוא פיקח חייב. רואים? לא, כי כתוב פה שור בן דעת פטור. אלא מרבה, שור והוא חירש, שור והוא שוטה, שור והוא קטן דווקא. וזה לא כמו רבי יומיה, אלא כמו שראינו אצל רבי יוחנן. אבל שור והוא פיקח פטור. מה הייתה? מה? למה בעל הבור פטור? יש לבעל הבור טענה, דבי אלי יוני ומזה, היה מוטל על השור להסתכל, הרי שור בן, שור שהוא פיקח, היה מצפים ממנו שיסתכל איפה הולך, ולא ליפול בתוך בור. תניה נמי הכי, נפל לתוכו שור, חירש, שוטה וקטן וסומל ומהלך בלילה. גם אם מדובר בשור פיקח, אבל מהלך בלילה חייב. פיקח ומהלך ביום פטור, על בסיס הטענה הנגדי שהיה לו להסתכל ולעיין איפה הוא הולך. כעת הגענו למשנה, ובשוליים תחת הכותרת נושא כך כתבנו: אף על פי שהתורה מפרטת בהמות מסוימות במספר הלכות, למעשה יש לכלול בהם בעלי חיים נוספים. אז אנחנו נראה במשנה רשימה של הלכות, 8 במספר, ובכל אחד מההלכות האלו יש אזכור בתורה לבהמות מסוימות, וכמו שאמרנו עכשיו, אנחנו נבין מתוך המשנה שההלכות האלו שייכות להרבה יותר ממה שהתורה מפרטת, ובהמשך נרצה לדעת מה המקור לדברים האלו. המשנה: אחד שור ואחד כל בהמה לנפילת הבור, נזק בתוך בור, בעל הבור חייב לפצות, ולהפרשת הר סיני. אנחנו נסתכל ברש"י, 4 שורות מראש העמוד, ולהפרשת הר סיני, כתוב בפסוק: עם בהמה, עם איש, כתיב שהם יתרחקו מלעלות על הר סיני בזמן מתן תורה. ונן מרבינן חיה ועוף בגמר, למרות שבתורה כתוב בהמה. אז נמשיך במשנה, מספר 3, ולתשלומי כפל. כידוע, אם נגנב, למרות שהתורה כותבת משור ועד חמור, מה לגבי שאר בהמות שנגנבו? מרבים אותם. ולהשבת אבידה, אנחנו הזכרנו את המצווה הזאת ברש"י בעמוד הקודם. יש בהמות מפורטות, אבל אנחנו באים לרבות גם אלה שלא כתובים. לפריקה, אדם בבהמה שקורסת מתחת עול כבד שעליה, הפסוק אומר עזוב תעזוב עמו, והפסוק עצמו מדבר על כי יראה חמור שונחה. יש מצווה לפרוק את המסע מעליו, אבל לא דווקא חמור, גם עוד בהמות, גם עוד מינים. מספר 6, לחסימה, זה כשמשתמשים בשור, למשל לדוש בתבועה, לא תחסום שור בדישו כתוב, לא תחסום, זה החסימה כאן. אבל מה אם אתה דש עם סוס? האם גם שם יש איסור לחסום אותו? לכלעיים. כלעיים יכול לבוא בידי ביטוי גם בנושא הרבעה, גם בנושא משיכת קרון בשני מינים שונים, שזה אסור. ולשבת, מלאכת שבת, אז צריכים להשבית את הבהמות לקראת שבת, לשבת, ובתורה לא כתוב כל מיני בהמות. בהמתך כתוב, אבל מה לגבי חיות, עופות? רש"י מביא מקורות לגבי לכלאיים, וכך אנחנו אמרנו בעל פה, הרבעה ובהמשך גם הנהגה, משיכת קרון, משיכת מחרישה. אומר רש"י, לכלאיים דהרבעה, זה סוג אחד של, זה אספקט אחד של כלאיים, להרביע שני מינים. אף אגב דכתיב בהמתך לא תרביע כלאיים, אבי נמי חיה ועוף בכלל גבירת בגמרא, וכן לעניין כלאיים דהנהגה, אתה לא תחוש בשור וחמור. אנחנו חוזרים לגמרא, למשנה. אמרנו אחרי 8 הלכות האלו, וכן חיה ועוף כיוצא בהן. גם בכל אחד מההלכות שהזכרנו, חיה ועוף גם כן כלולים. אם כן, למה נאמר שור או חמור? למשל, אצלנו בבור, אלו הם המינים שהוזכרו. למה? אלא שדיבר הכתוב בהווה, מה שאומר בדבר הרגיל להיות. וכאן פס כפול יופיע בשורות הבאות, ובשוליים כתבנו שמונה נושאים המוזכרים במשנה שכל בהמה בכלל. הגמרא, לנפילת הבור, בפסוק מוזכר רק שור וחמור, מניין לנו לכלול גם שאר מינים? כסף ישיב לבעליו כתיב, כל דעית לבעלים כדאמרן. אנחנו עוד דיברנו על זה מוקדם יותר, ויש לנו אגב חץ מצד הגמרא שמחזיר אותנו לנאמר בעמוד א'. ממשיכים בגמרא להפרשת הר סיני, מניין שמרבים בחיה ועוף. הפסוק אומר, אם בהמה אם איש לא יחיה, כלומר אם מתקרבים להר סיני בזמן מתן תורה, וחיה בכלל בהמה הוויה. הפסוק מזכיר בהמה, ולפי הכללים יש מקור לכך שחיה בכלל בהמה. רש"י מביא את המקור, כל אחד יכול להסתכל שם. זה מאחר שמזכר בפסוק בהמה, זה גם כולל חיות. אם המילה אם לרבות את העופות. מספר 3, לתשלומי כפל. למרות שבפסוק כתוב משור ויד חמור כדאמרינן, אנחנו מרבים שאר דברים, חיה ועוף. מה כתוב? בפרשת שומר חינם כתוב, על כל דבר פשע כלל, כל דבר פשיעה. ורש"י אומר, ואפילו דבר שאין ברור החיים. הגמרא מתייחסת באריכות בתחילת פרק מרובע, פרק שביעי, כי הרי תשלומי כפל לכאורה זה שייך לגנב, איך אנחנו מביאים מקור מפרשת שומרים, שומר חינם. אז התשובה לכך, ואנחנו לא נרחיב, רק נאמר שגם אצל שומר חינם שייך כפל, וזה אם השומר חינם טוען טענה כמו מגנב או נאבד, טענה שיכול לפתור אותו מתשלום, והוא נשבע על כך בשקר, הוא ישלם כפל. אז פרשת שומר, שומרים לא מנותק מתשלומי כפל. אז יש מקור לרבות דברים מעבר למה שכתוב בפסוק בעניין כפל. 4. להשבת אבידה. בפסוק מוזכר חמור, שור ושה. התייחסנו לזה מוקדם, וגם ברש"י בעמוד א'. אז להשבת אבידה, איך אני מרבה דברים נוספים? כתוב, לכל אבידת אחיך. זה בא לרבות. לפריקה, תשובה, יליף חמור, חמור משבת. כמו בשבת, כתוב בשבת, שורך וחמורך וחור בהמתך. אני אלמד דרך גזרה שווה, אמרנו שחמור מוזכר בקשר לשבת, ובעניין שבת אנחנו עוד נראה, לא אמרנו, אבל נראה שבשבת מרבים כל המינים. אז גם עצה השבת הלבידה, דרך גזירה שווה חמור חמור, מרבים כל המינים בהשבת הלבידה. אדם איבד תרנגולת, אני חייב להשיב אותו לבעליו. לחסימה, מניין לנו לרבות שער מינים? כי בפסוק עצמו כתוב לא תחסום שור בדישו. תשובה, יליף שור, שור משבת. דבר דומה למה שאמרנו מקודם, כמו בשבת שכתוב שמה שור, הזכרנו את הפסוק שורך וחמורך, אז שור מוזכר בשבת, ובשבת אני יודע שמרבים שאר מינים. אז גם לעניין חסימה, אדם שיפעיל מתחינה, ריחיים עם סוס, הזכרתי ריחיים, ויותר מדויק אני משתמש בסוס לדישת תבועה. אני צריך לשחרר אותו שיהיה לו אפשרות לאכול. אסור לחסום לא רק שור בדישו, גם סוס. וזה נלמד משבת, שגם בשבת, כמו שאמרנו, מרבים שאר מינים. לכליים, אז בעניין כליים אמרנו שיש שתי נקודות. אי כליים דחרישה, הפסוק אומר לא תחרוש בשור וחמור. יאליף שור, שור משבת. כמו בחרישה כתוב בשור, אז גם בשבת כתוב שורך, וכמו בשבת מרבים שאר מינים, גם לעניין איסור חרישה בשני מינים יהיה אסור. ואיזה שני מינים? כל שני מינים. אני רק רוצה לדייק, שני מיני הכוונה, אתה מחבר למחרישה סוס וגמר, גם זה יהיה אסור. אי כליים דהרבעה, כתוב בתורה, בהמתך לא תרביע כליים. ואנחנו באים לרבות גם חיה. אז אם מדובר בכליים, אם המשנה שאומר לכליים יש לרבות שאר מינים, יליף בהמתך בהמתך משבת. וגבי שבת מנהלן שמרבים שאר מינים, הרי בשבת עצמה כתוב שורך וחמורך וחור בהמתך. אז מניין לי לרבות לאיסור מלאכה עם אוף למשל. ותניה, רבי יוסי אומר משום רבי ישמעאל, בדיברות הראשונות נאמר עבדך ועמתך ובהמתך, ובדיברות האחרונות נאמר ושורך וחמורך וכל בהמתך. והלא שור וחמור בכלל כל בהמה היו, ולמה יצאו? למה היה צורך לפרט שורך וחמורך מאחר שכתוב וכל בהמתך? לומר לך מה שור וחמור אמור כאן, חיה ועוף כיוצא בהן, אף כל אף כל 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 מקום שנאמר שור וחמור, כגון אצל פריקה וחסימה והדומים להם, אומרים חיה ועוף כיוצא בהן. רק נשים לב, עוד לא הסברנו עד הסוף. הגמרא אמרה לפני שורה מה השור וחמור אמור כאן בעניין שבת, חיה ועוף כיוצא בהן, זה יפורש לכמן. אז עוד חזון המועד. אנחנו הגענו לסימון חדש, מה שאנחנו מכנים הרגש. תחת הכותרת מבנה כתבנו מעקב אחר המסע ומתן בחיפוש מקור ששבת חייב בכל בעל חי. הם הכי לצער כיוון מעלה, שאלות הפוך תשובות. הגמרא ממשיכה, אימה בהמה דדיברות הראשונות כלל, שורך וחמורך דדיברות האחרונות פרט, כלל ופרט אין בכלל אלא מה שבפרט, כמו שהזכרנו מוקדם יותר בהקשר אחר. כשיש מבנה כזה, כלל ופרט, אתה די מוגבל. ואנחנו היינו אומרים כלל ופרט אין, סליחה, כלל ופרט אין בכלל אלא מה שבפרט. ומה בפרט? שור וחמור אין, מידי אחינה לא. אז איפה אנחנו אוחזים? שכעת לגבי שבת אין להשבית שאר מיני בעלי חיים ממלאכת שבת חוץ משור וחמור. אמרי הגמונה, אין לעצור פה שבבחינת הדרשה כלל ופרט. אמרי וכל בהמתך דדיברות האחרונות חזר וכלל בפסוק בדיברות האחרונות בספר דברים פרשת ואתחנן כתוב וכל בהמתך. ואז מה יש לנו? כלל ופרט וכלל אי התדן אלא כאין הפרט. מה הפרט? מפורש בעלי חיים כמו השור וחמור, אף כל בעלי חיים. אז בשלב הזה נראה שיש לנו מקור שלא רק שור וחמור מצווים בשביתה בשבת, גם כל שאר בעלי חיים. ואימא מה הפרט מפורש שור וחמור דבר שנבלתו מתאמה במגע ומעשה אף כל דבר שנבלתו מתאמה במגע ומעשה אבל עופות לא לפי ההצעה הזאת והסברנו את זה מוקדם יותר לפי העניין של תומת נבלה אין לעוף תומת נבלה במגע ומעשה אז אולי מותר להפעיל עוף באיזושהי מלאכה בשבת אמר אם כן נכתוב רחמנה חד פרטה אם אתה רוצה לומר שאין לרבות עופות באיסור שבת היה מספיק מצד התורה לכתוב פרט אחד מזה בתורה עצמה מוזכר שור וחמור תכתוב רק אחד השני הוא מיותר וכמו שהגמרא דיברה דנה בזה מוקדם יותר אותו דיון מופיע פה hey, נכתוב איזו מהפרטים הם מיותרים יש לנו שור וחמור אתה אומר אחד הוא מיותר hey, נכתוב רחמנה אי כתב רחמנה שור הווה מן הקריב למזבח אין שאינו קריב למזבח לא זה אז לא יהיה איסור מלאכה אם למשל חמור כתב רחמנה חמור שגם הוא באיסור שבת אי כתב רחמנה חמור אם את הייתה כותבת רק את זה כאילו השור הוא מיותר זה לא נכון הווה מן קדוש בבחורה אין שאין קדוש בבחורה לא כתב רחמנה שור אז בשלב הזה עדיין אני לא רואה איך לרבות עופות בשלב הזה אפשר לומר אני הרבה סוסים גמלים הם דומים לפרטים בשני צדדים לבילתו מתאמה והם בעלי חיים אבל לא עופות שדומה רק בצד אחד אז מנין לנו שיש להשבית עופות ממלאכות שבת אלא וכל בהמתך לא נדרוש אותו בכלל פרט וכלל אלא מה ריבוי הוא אחר שהוא ריבוי אז אין לי את ההגבלה לדרוש כאין הפרט אני יכול לרבות גם עופות עכשיו הגמרא שואלת וכל היכה לכתב רחמנה כל אמרנו עכשיו וכל בהמתך זה ריבוי ותגיד איפה שכתוב כל ריבוי הוא והגבי מעשר תכתיב כל וכדר שינני בכלל הוא פרט תתניה אנחנו מביאים מקור שעניינו מעשר שני שאומר לנו שאם אדם פדה את פירות מעשר שני באותם שנים שחייב במעשר שני בשנה הראשונה, השנייה רביעית וחמישית של שנות השמיטה הוא יכול לפדות את הפירות על כסף ולקחת את הכסף ולאכול לקנות מזון בירושלים ולאכול שם אז זה אני אומר בתור הקדמה ומה אנחנו עם עצם מעשר ונתת הכסף בכל אשר תאווה נפשך זה כלל הפסוק ממשיך בבקר ובצון וביין ובשיחה פרט ובכל אשר תשאלך נפשך חזר וכלל כלל ופרט וכלל יתדן אלא כאין הפרט מה אני יכול לקנות עם אותם כספים כסף מעשר שני מה הפרט מפורש פרי מפרי וגידולי קרקע אף כל פרי מפרי וגידולי קרקע למשל אני לא יכול לקנות בקבוק מים מינרלים אני לא יכול לקנות דגים כי דגים אינם בגדר גידולי קרקע מים אינו פרי מפרי לא מתרבה אומר רש"י פרי מפרי ולד מבלד יין מענבים ושיחר מתמרים למותי קמים ופטריות ומים ומלח דינו פרי מפרי וגידולי קרקע למותי דגים שאינם נקרים בכסף מעשר בכל אופן מה אנחנו רואים שכל הוא לא ריבוי אז אם הוא לא ריבוי אנחנו נתקעים שוב פעם מניין לרבות עופות למשל בשבת הגמרא עונה אמרי, בא כל, זה מה שמופיע במעשר, כללה. כל, בלי הבית, ריבוי. אז בשבת, לא כתוב עם בית, כתוב כל. כל בהמתך. איבה איתמה, כל, נמי, כללה הוא. כמו שראינו אצל מעשר, מיהו, היי כל, דהך של שבת, ריבוי הוא. מדהבי למכתב הוא והמתך, כדכתיב בדיברות הראשונות, וכתב בדיברות האחרונות, וכל בהמתך, עם התוספת הזאת, וכל בהמתך, שמע מילה ריבוי. השתדי אמרת, כל ריבוי הוא. כעת אנחנו רואים שמרבים כל מיני בעלי חיים לאיסור מלאכה בשבת, בהמתך דדיברות הראשונות, ושור וחמור דדיברות האחרונות. למה לי? מה ניתן ללמוד מהם? הרי אנחנו מרבים הרבה מעבר לכתוב. אנחנו מרבים עופות, שזה לא בהימה, וודאי לא שור וחמור. אז מה המילים האלו באים ללמד? אמרי, שור לגמורי שור, שור לחסימה. אנחנו הזכרנו את זה מוקדם יותר, ויש לנו גם כוכבית בצד הגמרא. חמור לגמורי חמור, חמור הגמור כוונה לגזירה שווה לפריקה. למדנו משבת שכמו שחמור מופיע אצל שבת, ובשבת כוללים כל מיני, גם דינה פריקה. בהמתך לגמורי בהמתך, בהמתך לכלאיים, שלא רק מה שמוזכר בתורה באיסור כלאיים מהוויין איסור, אלא כל מינים. הגמרא שואלת, אי הכי שכלאיים נלמד משבת, אפילו אדם ליצר, אדם כוונה למשוך בקרון, אם בהמה, כמו שמשיכת קרון או מחרישה בשני מינים, שני מיני בהמות אסור, אז גם אדם, הרי אדם מצווה בשבת, אז גם נגיד בכלאיים. למה התנן, אז למה מופיע במקור אדם מותר עם כולם לחרוש ולמשוך? כלומר אדם עם בהמה אינו אסור, לא בחרישה בכלל. אז למה בצד שני אומרים בהמתך ולומדים משבת לכלאיים? אמר פאפה, פאפונאי זה שם מקום, ידי תאמה דה מילתא. הם יודעים, הוא יודע את הסיבה שלמרות שלומדים משבת לכלאיים, אדם בכל זאת מותר. ואומנו, מי זה פאפונאי? הפאפה הוא לא פאפונאי, הפאפה אומר שפאפונאי זה שם מקום, הם יודעים. זה לשון רבים, אבל זה בעצם אדם אחד. אומנו, מי זה פאפונאי? רב אחר בר יעקב. אמר קרב, הוא מסביר, למען ינוח עבדך ועמדך כמוך. להנחה הקשתיו, עשינו הקש, עבד ועמה לבהמה, להנחה, למנוחת שבת, לשביתת מלאכה, ולא לדבר אחר. ומה זה לא לדבר אחר? כגון כלאיים. אין להשוות אדם לשאר בהמות לעניין איסור כלאיים. בשוליים תחת הכותרת נושא כתבנו, מפני מה נאמר טוב בדיברות הראשונות ולא בדיברות האחרונות. שאל הגמרא, שאל רבי חנינא בן עגיל את רבי חייא בר אבא, מפני מה בדיברות הראשונות לא נאמר טוב ובדיברות האחרונות? אנחנו ממשיכים לדף נון ה', נאמר בהן טוב. אצל כיבוד אב ואם הדיברות האחרונות שמופיעים בספר דברים פרשת ואתחנן, כתוב למען ייטב לך, זה טוב, למה המילה הזאת לא מופיע בדיברות הראשונות. וכאן אנחנו ממשיכים עם תשובה שכתבנו בגמות המסוימות נקודה ארוכה. אמר לו, רבי בר אבא שנשאל, הוא אומר, עד שאתה שואלני למה נאמר בהן טוב, כלומר בדיברות האחרונות כתוב ולא בראשונות, שאלני אם נאמר בהם טוב אם לאו, שאיני יודע אם נאמר בהם טוב אם לאו. יכול להיות שחלק מכם תמהים, אנחנו מדברים פה על מגדולי האמוראים לא בקיאים במקרא. אני לא רוצה להיכנס לעומק הדברים האלו, רק נציין כמה מקורות שמתייחסים לזה. קודם, יש להסתכל בתוספות, זה מצוין כאן בצד, תוספות בבא בתרא, דף קוף י"ג עמוד א', דיבור המתחיל תרוויו. אבל, בכיוון אחר ממה שתוספות מסבירים, יש לעיין בספר פני יהושע, וגם בהגות המעריץ חיות, שנמצא בגמרות של שסים גדולים בחלק השני, החלק האחורי של המסכתות, תוכלו למצוא המעריץ חיות. אנחנו בינתיים לא קיבלנו תשובה מרב חייא בר אבא בעניין טוב שמופיע דווקא בדיברות האחרונות ולא בדיברות הראשונות. אז ממשיך הגמרא ואומר, רבי חייא בר אבא שאומר, אני לא, אין לי תשובה, כלך אצל רבי תנחום בר חנילאי שרגיל אצל רבי יהושע בן לוי, שבקי באגדה, עזר לגבי. אז רבי חנינה בן אגיל שהוא העלה את השאלה, אז הוא הלך לרבי תנחום בר חנילאי. אמרי, אז רבי תנחום ענה כך, ממנו, מרבי יהושע בן לוי, לא שמעתי, אלא כך אמר לי שמואל בר נחום, אחי אמו של רב אחא ברבי חנינא, ואמר לה אבי אמו של רב אחי ברבי חנינא, הואיל למה בדיברות הראשונות לא כתוב טוב? בגלל הואיל וסופן להשתבר. כידוע, במעשה העגל משה רבנו שבר את לוחות הראשונות, וכי סופן נשתבר, מה יהבי? אז מה? אמר רב אשי, חס ושלום פסקה טובה מישראל. זה, נקרא לזה ברובד הפשטני ביותר, הסמליות שבדבר יהיה די אסון. דהיינו, הנה כתוב טוב, והנה נשבר הלוחות, זה כאילו פסקה טובה מישראל. אמר רב יהושע בן לוי, מהרואה ט' בחלומו סימן יפה לו. ואנחנו פה רואים שימוש בצורה חדשה, צורת כתר, ובשוליים תחת הכותרת נושא סלש מבנה כתבנו המילה הרואה, הבלטנו, יש עוד אחד בהמשך, מימרות של רבי יהושע בן לוי על מראות בחלום. אחד, הרואה אות ט'. שתיים, הרואה הספד, כמעט תגיד הספד, הכוונה המילה ה' סמך פי ד' בחלומו. הפס הכפול, שלבי בירור למה ראיית אות ט' בחלום סימן יפה לו. חזרה לגמרא, אז רבי יהושע בן לוי אומר, הרואה ט' בחלומו סימן יפה לו. מה איתם? אילמה משום דכתיב טוב, בתורה כתוב טוב, אז וט' הוא תחילת המילה הזאת, זה הסיבה שזה סימן יפה. אימה יש ט' גם במילות אחרים שהם לא טובים. הפסוק אומר בישעיה, וט' תהיה במטאטי השמד, זה ודאי כללה, העונש. הגמרא עונה בסדר, אבל הכוונה שבשום מניבי, מי שרואה ט', הכוונה חד ט', כמובן. זה טוב. אם התום עתה בשוליה, פסוק באיכה, הנה רק ט' אחד, וזה לא חיובי, הגמר עונה תת בית כמינן. מה שרב שמעון לוי אמר, שמי שהוא תת בית, זה סימן טוב. הימה, הנה, דבר לא טוב, טבעו בארץ שעריה, אז מה כוונת רב שמעון לוי? אלא הועיל ופתח בו הכתוב לטובה תחילה, שמבראשית עד וירא אלוקים את האור כי טוב, לא כתיב תת. בגלל שהפעם הראשונה שהאות מופיע הוא בקשר לטוב, זה הסיבה שמי שרואה תת בחלומו סימן יפה לו. ויאמר רב שמעון לוי, הרואה הספד בחלומו זה נוטריקון, המילה וגם נציין שהאות ה והאות ח מתחלפות, אז מה זה הספד? חסו עליו מן השמיים ופדעו. אנחנו בהגמות המסוימות הבלטנו את האותיות הרלוונטיות לנוטריקון הזאת, והני מילי בכתב, מה שנאמר פה הוא הספד, כוונה הוא את המילה ה סמך פ ד כתוב. וכן חיה ועוף כיוצא בהן. הפסקה הזאת אנחנו נשאיר לשיעור שלנו בעזרת השם בדף נון ה, ועד כאן שיעורנו להיום.